אומקה דליבה עם אפרת ברזל.
אומקה דליבה, אנחנו בשעה שנייה מדברות על הזקנה הנכונה. זקנה חוכמה. זה... את איזה יום נתקלתי, אנחנו עם תמר דשבסקי, גרונטולוגית, מדברות על המקצוע הזה של ללוות אנשים אל זקנתם, גם מהצד של המבוגר וגם מהצד של הצעירים, לעשות את זה נכון. את יודעת, אני מרגישה שבאנגלית אומרים falling in love או falling asleep, אבל בעברית כל התפיסה היא אחרת, זה שפת הקודש, כן? אתה עולה לישון, אתה לא... נופל לשינה, אתה עולה לזקנה, אתה קונה חוכמה. ואלי אמר לי בשבת האחרונה, יו, איזה כיף זה, כאילו שיש לי כבר שיער לבן ואנשים מקשיבים לי. כאילו, ופה אנחנו מתארות איזה גיל שהוא כאילו בא אחריו, שבו לפעמים זקן יכול להרגיש פתאום נצרח וחלש, ויש כאילו איזה טריקינס כזאת של תקופה שבה אתה פתאום נהיה חסר עונים, או פחות, כאילו כמה שנים אתה שורד שם ב...
אז תראי, בזקנה אנחנו רואים בעצם שלוש, ממש בגדול, שלושה טייפים שונים. אחד, הזקנה הנורמלית. אדם יזדקן, יש לו קצת אובדנים, פחות אולי השמיעה, אולי הליכה, אבל בסך הכל עוד מתפקד, עוד עצמאי, מסתדרת, הולכת לעשות קניות לבד, מתארגנת לבד. זה אחד. השני, יש את הזקנה, מה שקוראים מיטבית. אדם עוד בשיא הכוח שלו, רואה, הוא באמת התזונה טובה, הבריאות טובה, חמסה, מה שגם ממשיך לעבוד, שזה נורא חשוב, איך הוא ניגע בזה. ממשיך פשוט לחיות חיים עצמאיים, באמת בלי עובדים. ויש את הזקנה שכמו שאת אומרת, הפתולוגית. שדבר מוביל לדבר, ושברתי את עצם הערך, ואיבדתי יכולת לשליטה בסוגרים, ואולי יש דרדרות קוגניטיבית, ופה מגיעה התלות. עכשיו, שאלת נכון, בעצם מה הטווח, כן? כמו עד 120 כ-20. אז אנחנו רואים, ברוך השם, שכן הטווח מצטמצם. פעם, לפני הרבה מאוד שנים, אנשים היו חיים, חולים מתים. נכון? היה איזשהו דרופ כזה, אפרופו הירידה שאמרת, די מהיר. אנשים טיפלו במשפחה שלהם, בהורים בבית, כי זה היה פשוט יותר, וזה היה לפחות זמן. אז יכלו להכניס את הורי, וזה לרוב היה הורי אחד. היום אנחנו רואים שאדם חי, בריא, בריא, ואז קצת מחלה כרונית, ואז עוד קצת הידרדרות, ואז עוד טיפה עזרה. ובעצם הטווח שבני המשפחה המטפלים צריכים לטפל, או עובד זר, או כל עזרה אחרת, מתארך. כלומר, מפעם זה היה, ולא רק שמתארך, לפעמים אנחנו דואגים לשני זוגות, הורים משני הצדדים, לפעמים גם הסבים והסבתות עדיין בחיים. כלומר, כשאנחנו דיברנו על בן משפחה מטפל, לפעמים הוא צריך לדאוג להרבה מאוד אנשים, להרבה יותר זמן. עכשיו, רואים שעם השנים זה דווקא הטווח הזה, אנחנו מדברים על כשבע שנים, מגיל נאמר 85-84, תגזרי קצת אחורה, קצת קדימה, כן אנחנו מצליחים לצמצם את זה, וזה על ידי מודעות. כלומר שאדם באמת מודע לתזונה שלו, אם זה סוכרת, אם זה אישון, למה אנחנו אוכלים, לחברה שלו, לא לצאת לפנסיה, ואם יצאתם תמציאו את עצמכם מחדש, ותמציאו את הדרך שלכם להגשים את עצמכם, רואים שמשמעות ומטרה בחיים, זה מתכון מעולה נגד דמנציה. וזה לא אומר, נכדים הילדים, לא. צאו, תפעילו את המוח, תגשימו חלומות, לא רק להיות פסיביים ולשמוע הרצאות וללכת לשלישי בשלייקס, אלא גם לעשות, אם זה להתנדב, אם זה לייעץ, אם זה ללמוד.
זה אזורים אחרים במוח פועלים שם.
נכון, אנחנו צריכים בעצם למצוא לנו או ליצור לנו מה שנקרא רזרבות במוח. המוח, מה לעשות? אנחנו גוף אנושי, המוח מתקלה. אבל אם יש לו רזרבות, אז בעצם אנחנו יכולים להשתמש ברזרבות האלה, באמת.
זאת אומרת, לימוד של דברים חדשים, לפעמים אני שומעת נגינה. ומצטמררת, מישהי אומרת, מה הוא לומד בגיל הזה רוסית? מה היא לומדת לנגן? כאילו, וזה כואב לי, כאילו, הייתי זיום בחנות רהיטים, וזוג מבוגרים קנה מה, למה הם קונים את זה? וזה בדיוק מה שאת אומרת, להפך, כאילו אתה מתחדש, אתה חושב, אתה מתחדש גם נורולוגית, אני חושבת, אז זה נכון?
נכון, אז ההגדרה למשל של הקהילה הצומחת של ברי ברקן, שהוא המציא את זה, הוא אומר, מהו אדם זקן? זקן הוא אדם בכל גיל שממשיך לגדול, שממשיך להתפתח, שממשיך להתקיים בו פוטנציאל, אשר חייו צופנים בתוכם הבטחה לעתיד וקשר עליו, שעוד מגיע לו אושר ושמחה ועונג, ויש לו זכות טבעית לדברים האלה, ויש לו גם חובה לתת להעביר את חוכמת חיים שלו אחר כך, ויש לו...
ממש חובה. לכתוב.
לכתוב, להגיד, לדבר. כן, לכתוב, את אומרת פה משהו, אנחנו רוצים להשאיר משהו אחרינו.
כן.
נכון?
כן.
זה גם בסדר שלו.
אוקיי.
אבל זה בסדר שכאן ועכשיו אני עוד כאן. זה נפלא, כן, כתבתי ספר, זה נחמד. להביא ילדים, יש המשכיות. בניתי בית, יש המשכיות. אבל אני
אבל
כאן.
אם זה מתאים לך.
נכון, נכון, וגם אם זה, כלומר, זה להמשיך לעבוד ולהפעיל ולהיות נוכח בחיים. אני חושבת שביום שאני כבר לא אהיה גרונטולוגית, אז אני שואלת את זה, אז מה אני? כן. ואני פונה לאנשים שעכשיו יצאו לפנסיה, כי צריך, כי רצו. אוקיי. את אולי כבר לא מורה, כבר לא רוקח, כבר לא פרופסור, אבל זה עדיין חלק ממי שאתם. וזה לא מספיק להיות אמא או סבתא, מה עוד? מה עוד הייתם רוצים ללמוד, להתפתח? אמא שלי המופלאה היא תלמידה מצטיינת, והיא לומדת גם פסנתר, גם צרפתית, גם עוד עובדת. תיבדל לחיים ארוכים ובריאים. ובאמת, כמה שיותר להמשיך למצוא את הדרך שלכם, זה מאוד מאוד עוזר בכלל, גם פרנסה, אבל גם זקנה מיטבית.
את יודעת, את אומרת על אמא שלך, ואנחנו בדור שמקליטים הודעות, ושולחים וזה וזה, אבל את בעלי, אמא שלו נפטרה לפני, כשהוא היה מאוד צעיר, עוד לא המציאו מכשירים כאלה, זאת אומרת, נגיד הוא היה בין, נגיד זה היה לפני 28 שנה, כן, שבע. והוא אומר לפעמים, איך אני מתגעגע לקול של אמא שלי, והקול הזה, כאילו אם אפשר, טוב,
אפשר.
תקליטו את סיפור חייכם, כי יש גיל שכרגע הילדים אין להם סבלנות לשמוע אתכם לפעמים, וזה בסדר, אנחנו הכל בסדר, 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 בסדר. אבל לפעמים, אתה יודע, גם נגיד כשמתקרבים ימים כאלה של יום השואה, או בין המצרים, או כזה, ואתה פתאום אומר, רגע, כצעיר שהולך ומתבגר, ופתאום אתה אומר, רגע, אבל גם סבתא פעם חפרה לי על איזה, על איזה גטו, או על ירושלים של פעם, ומה זה היה בדיוק? ואז אני מהר מתקשרת לאמא שלי, שהיא כזאת ספר זיכרונות מעלך, אבל תקליטו, כי יש משהו בקול, כשהוא בוקע מהנשמה, שהוא מדבר מעבר
למילים. זה גם החיבור שלנו, החיבור בין הדורות.
נכון.
החיבור בין הנכדים, הנינים, מי היינו, מאיפה באנו.
נכון, נכון. אז אנחנו אומרות, רגע, דיברנו על שלושת סוגי הזקנה, ומה שמאוד מעניין אותי, זה הנושא הרגשי. מאוד מעניין אותי, כאילו, רגשות אין להם גיל. גם אין להם פוזה. כאילו, אתה יכול להיות מישהו נורא 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 חשוב, ונורא נורא מבוגר, ולהרגיש פתאום אלבון, או... חוסר כבוד, כמו איש ילד מאוד קטן. הנושא הרגשי נחקר, כי מה שעשה לי סימחונת, קטנטונת כזאת, אנחנו מדברות על פנסיה, ואיך להכין אותה, הוא... כן.
להתכונן.
כן. אז פעם כאילו היו אומרים על אנשים מבוגרים, הוא כבר זקן, הוא לא ישתנה, את מכירה את סבתא, תגיעי בזמן וזהו. פתאום אני פוגשת אנשים מבוגרים שמפתיעים הפוך. כאילו כאלה שאומרים, כל השנים התביישתי, נגיד, להגיד את זה ואת זה, ופתאום העולם מביא תובנות שהן אומרות, אני לא צריכה להתבייש בזה יותר, ואני דווקא משתנה בזקנה, כי אני משילה מעצמי כל מיני פדיחות חברתיות, כל מיני
ציפיות.
ציפיות. דברי על זה רגע, תמר.
אז קודם כל אני רוצה להגיד שלי ולבחיר ליבי לדניאל, בעלי, יש מושג שנקרא פנסיה נאו. מה שאת רוצה לעשות פנסיה? עכשיו.
וואי.
וזה אני חושבת ניקח איתנו גם לפנסיה, אבל באמת אנחנו עושים, הוא מגנן, אני עושה כאילו, עכשיו אז לא לחכות. למה אני אומרת? כי אדם לוקח לזקנה של את מישהו היה כל החיים, אבל אולי דווקא לבוא ולהגיד, רגע, מי את רוצה להיות? איזה אדם את, איזה אדם את רוצה להיות, איזה מאמץ פנימי אנחנו עושות בחיים שלנו, כדי להשתפר, אם זה בלימוד, אם זה בהורות שלנו, כן, אפשר, שוב, אפשר לחיות את החיים, ולעבור דרכם, אבל אפשר שהם יעברו דרכנו, ושנייה לעצור ולהגיד, אוקיי, איזה אדם אני עכשיו, כן, זה מאוד ישפיע על איזה זקנה אני אהיה, אם אני יוזמת, אני, יש לי כזה, אש לא נחה, פעם ראיתי את המשפט, אמרתי, אוקיי, זה אני, אש לא נחה, זה אני, כנראה שזו הזקנה שאני אהיה, וזו הסבתא שאני אהיה, ואדם שהוא מופנם, ושהוא לא יוצר הרבה קשרים, זה גם יהיה הזקן שהוא.
זה בטוח? הוא לא משתנה?
זה תלוי בו. כלומר, הרבה פעמים ילדים באים אליי לייעוץ על ההורים שלהם, כן, ואני רוצה שאמא תצא, ותלך, ותבוא איתי לקן, ושנייה רגע, היא אהבה את זה? לא. אז למה את מצפה שעכשיו היא תאהב? אני רוצה שהיא תצא, אבל היא אוהבת להיות בבית יותר, או שהיא הייתה יוצאת?
היא רוצה אולי.
כן, אז כאילו, גם שנייה להקשיב לבן אדם ומה נכון עבור, אפשר להציע, אפשר לייעץ. גם יש אנשים שפעם היו מאוד חברתיים, ושנייה מתכנסים, ושנייה לא רוצים להיפתח, ורוצים, וזה בסדר לאפשר. כן, הרבה מבוגרים רוצים להישאר כל היום במיטה. האינסטינקט הוא לשלוף. אוקיי, זה בסדר. הוא גם אינסטינקט הגיוני. אבל רגע גם לשבת על שפת המיטה, ולהגיד, אבא, אני כאן. ואולי לשים קצת מוזיקה. עכשיו, מאוד קל לי להגיד פה באולפן, הוא רווח והנעים. כשחיים את זה יום-יום, זה מתיש, וזה קשה, ואין את האורך רוח. ואני רוצה לתת, אם אמרת עצות, אולי משהו קטן, מבחינתי, תיקחו מכל הזה, את זה.
עצם זה שאנחנו מדברות על זה, תמר, ככה. אני חושבת שאנשים ששומעים, הרי אוזניים נועדו כדי להשפיע על המוח, ומה אנחנו עושים עם המידע שאנחנו מקבלים. אז עצם זה שאנחנו מדברים על הנושא הזה ככה, אני בטוחה שילדים של, וגם מבוגרים, הורים של, משהו שם, אז...
אמן.
אמן.
אז אם אתם הורים של, תגידו מה אתם רוצים. תגידו לפני, סבתי, זכרונה לברכה, 5 שנים לפני שנפטרה, ישבה עם שתי הבנות שלה ואמרה, אתם לא רוצים אותי מהבית, לא משנה מה, גרה 5 דקות הליכה מחילוב, כן? לא משנה מה. וזה, זה שלך וזה שלך, המכונת כביסה, המקרר, הספה, הכל טיק 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 חלקה. קבלת ההחלטות שנופלות על הילדים היא נורא קשה. וכשזה כמה ילדים וכמה דעות, ולא יודעים מה אמא ואבא באמת רצו, זה נורא קשה. שימו, תכתבו אם זה יפוי כוח מתמשך, אם זה כן תנשים או לא תנשים, תסבירו מה אתם רוצים, גם כשזה קשה.
גם אם שינית את דעתך.
כן, מותר לשנות, אבל תגידו, כן? תדברו על זה. דבר נוסף, כשאנחנו באים לבקר אדם זקן, רגע לפני הכניסה לבית, קחו שנייה נשימה עמוקה. תחשבו, אוקיי, מה המטרות שלי במפגש עכשיו? האדם שמחכה לכם מעבר לדלת, הדבר שהוא הכי זקוק לו זה תשומת לב. קודם כל, תרשמו ברשימה, בראש הרשימה, תשומת לב. תחבו את הטלפון, שימו על טיסה בתיק 10 דקות. תהיו רק בתשומת לב. מה היא לובשת, איך הוא נראה, איך מדיח, עין לעין. תספרו מה שלומכם, מה עם הילדים, מה עם העבודה. תנו לו רגע להיות הורה. כי אמא ואבא הם קודם כל אמא ואבא. אני לא מאמינה במושג הגרונטולוגי היפוך תפקידים. אין היפוך תפקידים. לא משנה מה אני צריך להכיל את ההורים שלי ולחתל, לא עלינו. הם עדיין ההורים שלי. יש פה ריבוי תפקידים. ואיך אני בעצם נמצאת עם ההורה כל כולי, אפילו רק 10 דקות. אחר כך באמת להגיד, אוקיי, מה מתוך אני צריכה? כדי לא להגיד, אוקיי, רציתי להספיק מלא ולא הספקתי כלום. וגם באמת, שוב, להבין, אם אנחנו חוזרות לעוגן של העוצמות והוויתורים והגדילה, נתינה. להבין שזו תקופה של נתינה. ואם לתת, אז לתת מכל הלב. כלומר, באמת להיות שם, להבין, אוקיי, לא בחרתי בזה, אבל כשהאדם ילך לעולמו, והוא, כמו שאמרנו, ילך, עם מה אני נשארת? האם עם אשמה? האם עם חרטה? או האם תחושה שעשיתי באמת הכי טוב שיכולתי, וזה נכון גם באימהות, וזה נכון גם בזוגיות, וזה נכון גם פה מול ההורים שלנו. אמרתי לאמא שאני אוהבת אותה, הייתי שם, השתדלתי למצוא את העובדת הזר הטובה, העובדת הטובה ביותר, מטפלת, אני לא אוהבת את המושג הזה, הזרה. התאמתי את הבית, הבאתי אוכל, הייתי ככל שאני יכולה, אז זה כבר המון המון המון, באמת אני מורידה את המטפחת בפני כל מי שהוא מטפל, או בן משפחה מטפל. אומרים שאנחנו או נהיה, או ניתן טיפול, או יטפלו בנו, כולנו נהיה שם.
אמן. אנחנו רוצות להפסקת פרסומות אחרונה, וחוזרות לסכם, כי אני מרגישה שיש איזשהו גיל שאתה גם נותן לילדים, וגם נותן למבוגרים, ואז כאילו, אל תשכח גם את עצמך, וזה גם בסדר. שלא תתחרט אחר כך, שתבוא רק הלאה. יאללה, קדליבה, תכף חוזרות. תמר דשבסקי, גרונטולוגית, מדברות על הגיל הזה החשוב. קדליבה, אנחנו בחלק האחרון שלנו, איזה נושא חשוב, תמר דשבסקי, גרונטולוגית.
בהחלט.
זה מקצוע חדש יחסית, לא?
אני לא יודעת אם חדש, אבל לא מזמן הוספתי כותרת לשם, לגרונטולוגית. אני מגשימה נדלן חברתי. ויותר מזה, זה סתם כותרת, כן? אני מייצרת מרחבי חיים, אני חיה באחד כזה מופלא, שנקרא איש של שפיות בצורה דסה. מתחם רב גילאי.
מה זה, תספרי?
זה בעצם 19 יחידות דיור, 18. שיש לכולנו מרחב משותף, כל אחד ייצב את הבית שלו איך שהוא רוצה, עשינו...
בצור הדסה?
בצור הדסה הקמתי עמותת בנייה.
בואו התפלטנית כזו.
יש לו נחם, עותק, יש לו נחם. חיים פעם אחת. אז אם עושים אותה, עושים אותה עד הסוף. אז כן, עכשיו אני עושה עוד אחד כזה, כי החיים...
מה זאת אומרת? זה מין אזור שגרים בתים?
זה שני מבנים. בסך הכל.
כן.
אבל במקום כמו שמתכננים היום, המרחב הוא בעיקר לחניות ולמכוניות, הזזנו הצידה ותכננו שם אתך, כמו פעם, שכונה. יש מרחב שהוא משותף לכולם, דלתות לדלתות, הילדים יורדים החוצה עם הבימבות, עם הכדור, אנחנו עם הכוס תה והכוס קפה. האנשים שאני חיה איתם עם אחת המתנות הגדולות שקיבלתי בחיים, הקדוש ברוך הוא שלח את כולם, לא בחרתי אף אחד. הילדים רצים ומשחקים הדגל, הבן שלי בן אוטוטו 14, מגיע הביתה, שם את הטלפון בצד ויוצא לשחק בחוץ. הם לא רואים מסך, אין לנו טלוויזיה בבית כמובן, אבל כאילו אין את זה, כי יש מענה אחר, והם ברב גיל הימי, הבת שלי בת 2.5, 5.5, 10, כולם משחקים בחוץ עם כל התשכונה. וכמו שאמרתי, גרונטולוגיה זה לדאוג לא רק לזקנים. אז יש לנו גם מבוגרים, אבל כשאני אזדקן, אני לא צריכה דיור מוגן, כי יש לי את זה פה בחוץ. עוד 20, 30, 40 שנה, אני אפגש עם כוס יין כמו עכשיו, עם השכנים בחוץ, עם כוס ערה, כוס וויסקי, מה שיביאו. כלומר, איך אנחנו דואגים היום לחברה שלנו, לחברות שסביבנו, לא רק חברים מהעבודה, צרו קשרים היום, איכותיים, משמעותיים, כי תזדקקו להם. תיצרו לכם מרחבי חיים, זה יכול להיות גם סתם בניין שאנחנו גרים בו, מקום להיפגש בו, זה יכול להיות גינה קהילתית, זה יכול להיות משהו לעבוד על זה היום, לא רק שאנחנו זקנים, לא רק לעבור לבית מותאם, אלא לחיות את החיים שלנו, יש מושג...
מראש.
כן, יש מושג שנקרא Blue Zones, אזורים הכחולים, רואים בכל העולם, מקומות ברחבי העולם שרואים שם הזדקנות מיטבית, אנשים שעוברים את גיל 90 בבריאות, אמרו, אוקיי, בוא נחקור, מה הקשר בין זה לזה לזה, האם זה תזונה, האם זה אוויר, האם זה עבודה, קהילה. לאנשים יש קהילה. ולא רק מעשי חסד או עזרה ליולדת, אלא מעבר, הדלת פתוחה, מישהו נכנס, מישהו יוצא, חיים.
שזה גם נגד מילה שלא אמרנו אותה, והיא בדידות.
וואו, היא עם כל המחלות.
נכון.
עם כל המחלות.
זה לא שתם איך הישבה בדד, זה באמת.
נכון. ממש, ובאמת תושיטו יד, וזה, גם אם אתם יודעים אם יש מסביבכם מישהו שהוא בן משפחה מטפל, אז לעצור רגע במעלית או המדרגות או בחנייה ולשאול מה שלומך.
להסתכל לו בעיניים.
כן, ולהחזיק את היד ולשאול מה שלומך, באמת.
כמה לפעמים יחס אחד כזה משנה יום.
ממש, ממש, וגם ליצור קשרים, בואי לקפה, בואי למרק, נשאר לי קצת משבת, בואי שבי, מה שלומך?
בלתי פורמלי, הכי בלתי פורמלי.
נכון.
איזה חשוב.
אנחנו רואים לפעמים נגיד בדיור מוגן שהייתי מגיעה, אז הייתה באה מישהי ואמרה, את יודעת, אני הולכת לכל הרצאות, לכל היוגה, לכל הזה, ואני כל כך בודדה. ואז באה קהילה צומחת ובאה ואומרת, בואו תדברו.
אני יכולה לתת לך עוד פרויקט, אני אומר שאת אדם עם כוח.
כן. ברוך השם.
זה, אני חושבת שזה התחיל בגואטמלה, אני חושבת, כן. הייתה שם מצוקה של אנשי טיפול. והנפש שלנו זקוקה לזה, בכל גיל. ולא כולם צריכים, בוא נגיד את זה בחיובי, הרבה צריכים אוזן קשבת. בטח מאנשים שמבינים דברים וגידלו כבר 10 ילדים, 8 ילדים.
הספסלים.
סבתא על הספסל.
אוי, אני תוכל, מתה על תוכל... הפרויקט הזה.
נכון.
פרויקט מדהים.
שאני כבר פניתי לכמה וכמה רשויות, וביקשתי שייעדו ספסלים. בוודאי באזורים שבהם נשים שהן כל כך חכמות, והן רוויות ילדים שהם גידלו, אישה שגידלה ילדים, יש לה חוכמת חיים אדירה, ויש כל כך הרבה בחורות צעירות יותר.
נכון, יש כמו הפרוגרים של אם לאם, או דברים כאלה שרק...
אז למה שלא בכל עירייה יהיו ספסלים מראש, בין השעות האלה והאלה. עם נשים, כבר דמיינתי את זה, עם טאג כזה כאן, אני עושה כאילו רואים אותי שרשרת כזאת, עם פלסטיק, עם שם. ואספת על הספסל, תחכה לך. ואת תעשי לה טוב, כי את באה ואת נמצאת איתה, והיא תעשה לך לא פחות טוב, כי יש לה המון מה להגיד לך וללמד אותך. ואז, תת, עם הכשרה שאומרת, אוקיי, אם זה כזה, זה תפני לכאן, או אם צריך כזה, זה, בואי, תמליץ.
אז יש פרויקט מדהים בבית הופמן, ששרה, יש לה באמת מנהלת מדהימה. והיא עשתה פרויקט השנה מופלא, של באמת נשים שרק ילדו וצריכות עזרה, יש להם מין ג'ימבורים, מין מרחב, שבאות מבוגרות ושומרות על התינוקות, והן בינתיים יש להם איזה קבוצה, איזה שיח, ונוצרו קשרים מדהימים בין הנשים המבוגרות לצעירות. אז כן, תראי, הנפש רוצה קשר. עוד פרויקט מאוד חשוב שיש עכשיו בעולם הגרונטולוגיה, ויש גם מודלים בעולם של כפר לאנשים עם דמנציה. כלומר, היום, ובקושי נגענו בתחום, אבל באמת הם בעיניי מופלאים מאוד. בדרך כלל, אנשים עם דמנציה, ההידרדרות היא קוגניטיבית, אבל לא פיזית. אבל בגלל הפחד שיצאו וילכו לאיבוד, המחלקות הן סגורות, נעולות, והן פשוט כלואים. ויש מודלים בעולם שרואים שעושים בעצם כפר, כמו כפר נוער.
שהוא בטיחותי.
שהוא סגור. Mm-hmm. אבל הם יכולים ללכת, ויש להם הקולת שלהם, ובעצם כל אנשי התחזוקה והצוות הם שם, ככה עושים את זה. והיום אנחנו מנסים גם כמה אנשים מופלאים במקצוע, ליצור משהו כזה בארץ. כלומר, כל הזמן זה תחום, זה התחום העתידני, כי כולנו נלך לשם בעזרת השם.
איזה זקנה אותי.
איזה זקנה, אני כבר. אני מקווה שמבסוטה. מקווה שאני אמשיך ליזום וליצור ולעשות.
תת, יש את התרגיל המפורסם של מה יגידו בלוויה שלי. כל אחד, כל... גם אתה לא אומר את זה בכל רם, אתה חושב על זה. אז מה, מה? אחרי 120, כאילו כולם רוצים להגיע ל-120 ואף אחד לא רוצה להזדקן, זה האמרה ידועה. אבל הנה, אולי אחרי התוכנית שלנו יהיה יותר כיף וקל להזדקן, אז מה, 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 מה להגיד אחרי 120? אמרנו שאנחנו לא מפחדות, אז...
לא מפחדות. אני מקווה שיגידו את זה, שאלתי למצוונת הילדים שלי, איזה סבתא אני אהיה? סבתא כזאת או סבתא כזאת? יש לנו סבתאות מדהימות. גם וגם תקחי אותם לעשות מדורות, ותקחי אותם לראות הצגות, וכמו שאת אימא. זהו, נחת.
לא צריך
יותר. נחת.
תודה.
ממש, ממש. אבל לחיות, לחיות, לחיות. גם כשיש רגע שהוא קשה ושהוא של חרטה, ועשיתם בחירה שזה לא הבחירה שרציתם, ולא... אוקיי, תנו לעצמכם שנייה להיות שם. קבלו את עצמכם כמו שאתם, עם הטוב ועם הרע. ויאללה, להזדקן בשמחה.
אמן, ודיברנו על הרגשות של המבוגר, אז גם תבחן את הרגשות שלך, כמה אתה מתפתח מהטיפול, מהגדילה
כל
הזאת.
כל הזמן, מהחיים.
תמר דשבסקי, תודה רבה שהייתי
כאן. תודה לך, היה לי לעונג.
תודה, ושנזכה לעשות טוב לאלה שהיו כאן קודם.
אמן.
כדליבה. בנות חייבות לכתוב את עצמן החוצה, או לפחות להביע את ליבן בכל דרך אחרת אפשרית. בציור, בצילום, בגינון, בריקוד, במשחק, בעיצוב, בבישול, בשירה. בנות צריכות לחלוק, לתת מעצמן תובנות, הלאה. בנות הן עם של יוצרות. אחת הדרכים המופלאות לחלוק נקראת תפילה. מה בנות אוהבות להביע? מה בנות אוהבות לכתוב? בנות אוהבות לכתוב חלומות. בנות אוהבות לכתוב דאגות. לכתוב זיכרונות, לכתוב שירים, לכתוב מחשבות. אישה, בשביל לכתוב את עצמה, לא צריכה לדעת כלום. היא צריכה רק לזוז רגע, מתוך הסיטואציות הרגילות של התפקוד שלה בבית, לזוז רגע מהיותה בת, אמא, סבתא וחברה, להתרחק רק טיפה, ולכתוב את כל מה שהיד שלה מרגישה. גם אם היא חושבת שלמישהו אחר זה לא יראה אומנות כזאת גדולה. את יכולה לכתוב על האמונה שלך, את יכולה לכתוב על הילדות שלך, על הקשיים שלך, על רגעים סודיים שלך, על מוזיקה שאת אוהבת ומה היא עושה בך כשהאוזניים שלך שומעות אותה. בשביל לכתוב אותך את לא צריכה ללמוד כלום. את כל מה שיש בך עד עכשיו כבר למדת, וזה שלך. זה מספיק. אחר כך, אם תרצי, תעשירי את עצמך עוד. לפעמים, מרוב לימודים שמסבירים לך איך כדאי ואיך צריך, את כבר שוכחת כמה את מקסימה בעצמך. ומנסה ליישר קו עם כל מיני המלצות של מומחים שאולי הם מקסימים בדרכם, אבל הם זה לא את, ואת זה לא הם. ביצירה שלך רק את יודעת. אלוקים ברא אותך, יודעת אותך. אל תקבעי את המוח שלך בתיאוריות. עומס יתר של ידע ישבית אותך. בשביל לכתוב את עצמך חוצה, את לא צריכה ללמוד לכתוב. כמו שאינך חייבת ללמוד לרקוד כדי לשמח קלה ולשמח בקפיצותייך הצוהלות, גם אותך. בדיוק כמו שאת לא צריכה ללמוד פיתוח קול אם את רוצה לשיר במטבח ולעקוב איך הצלילים עוברים לסלון. קומי ושירי. את לא צריכה לדעת לצייר כדי למרוח נועם של צבעים שעושים בך הרמוניה. את לא צריכה ללמוד בוטניקה כדי לגדל פרחים ולהריח אותם. מקסימום הם ינבלו לך ותמשיכי לעשות איחורים. בדיוק כמו שאת לא צריכה לדעת לקרוא מתכון כדי שיצא לך טעים. אולי להפך. מה כן? כדי לכתוב אותך, את כן צריכה ללמוד לשמוע קולות פנימיים. את כן צריכה לדעת להקשיב לך. את כן צריכה תמיד שתהיה לך בתיק מחברת, לא מחשב, מחברת יפה כזאת שאת אוהבת. כתב היד הבלתי מסוטט שלנו כתוב על דפים לבנים מקומטים ברגעים האלה שבאים בנו רעיונות, הוא הרבה יותר חי ואמיתי מאשר פונט אריאל מעוצב על מסמך וורד קר. מה עוד את צריכה? את צריכה מטאפורות כדי להיפתח. את צריכה ללכת עם כל קו של דמיון. את צריכה לדעת שכל מיני אנשים יגידו עלייך כל מיני דברים כשהם יקראו אותך. את צריכה לדעת שכל אחת נהיית חצי פסיכולוגית ומנתחת אותך הרבה לפני שהיא מנתחת את עצמה. את צריכה לדעת שנותני ההשראה הגדולים ביותר בעולם הם ילדים, לאו דווקא שלך. ילדים הם בני אדם יחסית חדשים בבריאה, כל חוכמה שלהם משולבת עם תמימות של גילוי מרתק, זה משפיע. לכי, שבי עמם ולמדי מהם. כל משפט שלהם זה אוצר של השראה. את צריכה לדעת למחוק, גם אם את בטוחה שאי אפשר. את צריכה סביבך גם מעט בני אדם בגיל רגיל, כדי להביט בהם מהצד מתנהגים. חלק מהם יזכירו לך את עצמך, חלק ממש לא. את צריכה נקודת אחיזה ומקום להרפות. את צריכה להיכנס ולצאת ממערכות יחסים גם שלך וגם של אחרים. את צריכה לדעת שלא לכל דבר יש היגיון. את צריכה לדעת ששריר הכתיבה נתון לאימון. את צריכה לקרוא לעצמך בכל רם את מה שכתבת כמה פעמים שאת רוצה, אחר כך למישהו אחר. את צריכה לדעת שאת חושפת רק מעט מכל מה שיש לך לתת. את צריכה לדעת שחלק ממה שתכתבי איש לא יבין. את צריכה לדעת שזה ממש לא אכפת לך. את צריכה להרגיש אם הטקסט עושה בך דמעות טובות וחמימות. אם התשובה היא כן, הוא יפגוש גם דמעות של נשים אחרות. את צריכה לדעת מתי את מסיימת, וכבר יכולה לשלוח את המילים שלך לעולם. את צריכה לברך אותן. בהצלחה מילים שלי. לכו, עשו את דרככם. אמא אפרת, אוהבת אתכן. כדליבה, רוצו לחבק את הילדים שלכם. אפרת ברזל, פסח בגד, אסתי הרשקוביץ. להתראות.